טוב, מורי רבותיי, אשמח אלף מבקש לי להודיע שאנחנו מודים בתנועת תל אביב שדאגה לצילומים של המקורות של השיעור הקודם ושל השיעור הזה. שתיים, הריתי להשתדל שלא לשעמם אתכם מסיבה פשוטה. אסור להירדם היום, לא בסוכה, לפני שאדם אסור לראשון אפילו שנת עריים מחוץ לסוכה, לפחות הגברים, ולכן כל מי שמשתעמם ונירדם בגלל זה, זה אשמתי. עכשיו, ישנה פרשה בתורה שאין לה מזל, זאת פרשה, זאת הברכה, משום שמכיוון שלא קוראים אותה בשבת, ולפעמים גם שמחת תורה אחת בשבת, אבל קוראים אותה בשמחת תורה, אז אין זמן לדרוש אותה. ולכן הדרשנים עזבו את הפרשה הזאת, ולכן אנחנו נשתדל היום לגאול את הפרשה הזאת מבדידותה. יש לציין ראשית כל שפרשת זאת הברכה נתונה בין שתי פרשיות. מצד אחד לפניה פרשת האזינו, ולאחריה ספר יהושע. וכמובן יש להבין את מיקומה של הפרשה הזאת בין האזינו ליהושע. שתיים, יש גם להבין מדוע הפרשה הזאת מסיימת את התורה. כלומר, מדוע לא להמשיך עם ספר יהושע? מדוע מסיימים בפרשה זאת הברכה? כך שבעצם התורה מסיימת בזוג פרשיות, האזינו וזאת הברכה. אנחנו נשים לב שהתוכן של הפרשיות הוא הפוך לגמרי. למה הכוונה? אני אסביר את הדברים אולי קצת בהתייחס לדברי רש"י בתחילת התורה. בתחילתה של התורה אומר רש"י, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רש"י מפרש שעל בראשית ברא, אין המקרא הזה אומר, אלא דורשני. כמו שדרשו חז"ל, למה המקרא אומר דורשני? מסיבה פשוטה. המילה בראשית בעברית פירושה, אולי מישהו יודע מה פירושה של המילה בראשית?
בחוכמה.
לא. מה אמרת?
בהתחלה.
זה לא נכון,
באמצעות ראשית.
רגע. קודם כל בעברית פשוטה, לא לפי הדרשה. יפה מאוד. כן, המילה בראשית בעברית פירושה בהתחלה. בהתחלה. נמתב בסוף. כלומר, זאת מילה נסמכת. ומכיוון שהתורה אומרת לנו בהתחלת מה, אם כן ישנו קושי דקדוקי בכתוב, שעליו אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דורשי. כלומר מוכרחים לתת פירוש על דרך הדרש לפסוק, מפני שמצד הפשט ישנה קושיה שאינה ניתנת לפתרון. עד כדי כך שרש"י אומר, אם באת לפרשו כפשוטו, כך פרשו, בראשית הכל ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל יש פה בעיה, לא נאמר הכל. אם כן, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, ואיך יש לדרוש אותו? כמו שדרשו חז"ל, שבראשית זה בשביל משהו שמכונה ראשית, ורש"י מביא שני פירושים, בשביל התורה שנקראת ראשית, ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, נברא העולם. כן? בראשית, בעבור ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, רש"י נותן לנו, מספק לנו בדרך אגב תשובה לשאלה חשובה ביותר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה המטרה שלו בכל זאת. אבל רש"י נותן לנו תשובה שגונזת בקרבה שאלה, כי רש"י אומר לנו שהעולם נברא בשביל התורה, אבל יחד עם זאת רש"י אומר לנו שהעולם נברא בשביל ישראל. על המקום נשאלת שאלה, נו, אז מה, אז מי קודם למי? כן? האם התורה נבראת בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה? זאת שאלה לא תיאורטית בכלל, יש לזה כמה השלכות חמורות. למשל, אם ישנה סתירה בין ישראל לבין התורה, אני צריך לדעת במה לבחור. שאלה פשוטה ביותר. יש לפעמים מצבים שאנחנו צריכים להחליף אם לוותר על עם ישראל או לוותר על התורה. כן? ורש"י לכאורה לא נותן לנו תשובה, איננו נותן לנו אפילו מפתח לתשובה בפירוש שלו. אנחנו נראה בהמשך שרש"י כן נתן תשובה לזה, אפילו בפירוש הזה, אבל באופן גלוי אנחנו לא רואים בדיוק מה יותר חשוב ממה. אני רוצה פה אולי אפילו לחזק את השאלה, להעמיק את השאלה. מה זאת אומרת שעם ישראל הוא בשביל התורה, אם נקבל למשל את האופציה הזאת? נאמר כך, התורה זה דבר השם, ריבונו של עולם מדבר. אל מי הוא מדבר? אל כל מי שמוכן לשמוע. מי שמוכן לקיים את מה שהוא אומר, אליו נאמרו הדברים. מי שלא מוכן, הוא בחוץ. ניתן לומר במילה מסוימת שבשיטה הזאת התורה היא סתמית, היא מין חוק של הקוסמוס, חוק שקבע הבורא בבריאה, בלי להתחשב בשאלה אם ישנן אוזניים שמוכנות לשמוע וידיים שמוכנות לעשות. זאת ההשקפה האומרת שישראל נבראו בשביל התורה. זאת השקפה שאנחנו מוצאים אותה לפעמים אפילו בעולם הדתי. השקפה האומרת בעצם מה שחשוב זה שההלכה תקוים. כן? כלומר, כביכול, התורה היא איזה מין ישות עצמאית שאנחנו צריכים לדעת להסתדר לפיה. אם הצלחנו להסתדר, מה טוב? לא הצלחנו להסתדר, טוב, אז אין לנו מה לעשות. איך אומרים, אכלנו אותה. אפשרות שנייה זה לומר שהתורה נבראה עבור עם ישראל. מה פירוש הדברים? שהקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר, הוא מדבר על מישהו ספציפי. זה דיבור אמנם, אבל דיבור אל כתובת מסוימת. לא דיבר הקדוש ברוך הוא את תורתו, אלא עבור עם ישראל בלבד. ואז ממילא ההשלכה היא חשובה מאוד. מי שחשוב זה הזהות האנושית שמקבלת את התורה, כלומר עם ישראל, והדיבור משני. אם הדיבור איננו מצליח לחדור אל האוזניים של עם ישראל, הדיבור עומד בצד, עם ישראל נשאר קיים. ואז נוכל אפילו להעלות על דעתנו מצב של עם ישראל בעל ערך, גם ללא תורה, חס ושלום, אבל זה יכול לקרות. אפילו הרמב"ן אומר בפרשת חוקת, בפירושו לתורה בפרשת חוקת, סליחה, בפרשת שלח, למה לא שכן דעות עניין, נאמר שם, וכי תשבו ולא תעשו את כל מצוות השם. מה פירוש הדבר, וכי תשבו ולא תעשו את כל מצוות השם? הגמרא אומנם פירשה את זה על מי שעובר על עבודה זרה בשוגג, אבל הרמב"ן אומר, זה יותר פשוט, אם יעבוד דור שבו יפסיקו לקיים את כל המצוות. כלומר, התורה העלתה את האפשרות שבדור מן הדורות עם ישראל לא יקיים שום מצווה, שנאמר, וכי תשבו ולא תעשו את כל המצוות האלה. זאת אומרת שההגדרה של האומה הישראלית איננה מי שמקיים את המצוות, אלא אולי נאמר מי שהמצוות נועדו לו. עכשיו, ישנן סיטואציות בהיסטוריה שבהן עמדנו בפני הבעיה הזאת. הסיטואציה העתיקה ביותר מתוארת בפרשת כי תישא. משה רבנו יורד מן ההר עם שני לוחות שעליהן כתובה תמצית התורה. בלוחות האלה נאמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. מי שעובד עבודה זרה לפי דין תורה חייב מיתה. אם כל האומה כולה עברה על איסור עבודה זרה, כל האומה כולה חייבת מיתה. אם כן, אם אנחנו נעמיד את התורה בתור ערך עליון, לא תהיה ברירה אלא לקבל את ההצעה של הקדוש ברוך הוא, ואתה הניחה לי ואחלל ואעשה אותך לגוי גדול ועשו ממנו. כן, אם עם ישראל עובד עבודה זרה, הרי זה נגד התורה. כתוב בתורה שמי שעובד עבודה זרה חייב מיתה. כולם עבדו עבודה זרה, כולם חייבים מיתה, אין יותר עם ישראל, משה רבנו מקים עם חדש. זאת האופציה האחת. זה אם נאמר שהתורה חשובה מעם ישראל. ומשה רבנו הכריע להלכה דווקא כאופציה השנייה, שמכיוון שעם ישראל יותר חשוב, אם יש סתירה בין הקיום של עם ישראל לבין התורה, אז שוברים את הלוחות. יש אפילו מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא בא למשה, אמר לו, הם עברו על מה שכתבתי. אומר משה, איפה כתבת? אומר, כתבתי, הנה, כתוב בלוחות, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אז משה שבר את הלוחות ואמר, עכשיו איפה זה כתוב? לא כתוב. כאן יש לנו ההדרכה חשובה ביותר, כן? קיומה של התורה זה חשוב מאוד, זה לא יכול לעמוד מול קיומה של האומה הישראלית. אם כן, יש פה הכרעה ברורה, וגם נמצאת כך במדרש בראשית רבה, וגם בתנא דבי אליהו, שישראל חשובים יותר מן התורה. דברים פשוטים וברורים.
כן, אבל זה גם דרך הקדוש ברוך הוא שאומר, אני חליל, זאת אומרת, אני נותן את עסק לידך.
מה אתה רוצה לומר בזה?
גם הקדוש, זה לא רק משה שאומר את הלכות.
טוב, הקדוש ברוך הוא רמז למשה שככה הלכה. ידוע, כן, איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה. ואתה, אני חליל והחלל, במילים אחרות, תתפסו אותי לפני שאני עושה פה בלילה. מה זאת אומרת תתפסו? תתפסו, נו, 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 כבר, תתפסו, אני חליל. כן? שאם לא, כן, לא מובן, אחר כך הוא אומר, אני חליל והחלל. כן, אז הוא אומר, אני אומר את זה בצורה קצת יותר הומוריסטית, הוא אומר, זה כמו הורים שראו שהילד עשה משהו מאוד לא יפה ומגיע לו עונש. איזה עונש מגיע לו? שהוא יפחד. אז מתכננים ביחד. האבא אומר, אני ארים את היד, והאימא, התפקיד שלה היא לתפוס את היד של האבא. האפקט של הפחד מיוסד. כן, זה בדיוק מה שקרה בחטא העגל. ריבונו של עולם היה מעוניין להפחיד את האומה היהודית, ולכן משה והקדוש ברוך הוא שיחקו את המשחק הזה, אני חליל והחלל, ומשה אמר, לא, 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 מה אתה עושה בשמך הגדול, מה יאמרו מצרים, מה אומר הקדוש ברוך הוא, באמת לא חשבתי על זה, כן? כן, יש כאן הכרעה ברורה, ודברים פשוטים, כן? רק נשאל השאלה, אם כך, למה רש"י ראה לנכון להגיד לנו שהעולם נברא בשביל התורה, שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית, לכאורה, היה די בכך, וככה לכאורה יותר נכון שרש"י יאמר שכל העולם כולו נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. בשביל מה לא להזכיר בכלל שהתורה היא מטרה של בריאת העולם? לכאורה זה לא מדברים מדויק. טוב, אז בינתיים נשאיר את זה בגושיה, נשתדל בעזרת השם לענות על זה בהמשך הדברים. אתה רוצה להגיד מה?
למה לא, המדרש לא אומר בשביל האבות? כי הם ראשיתים לישראל.
עד רבה. כל העניין, כל ערכם של האבות, זה של האבות של הבנים. כן? כאן נשאלה שאלה, דוקטור שיש, למה המדרש אומר שהעולם נברא בשביל האבות, כיוון שהם הראשית של האומה. אבל כל ערכם של האבות, זה מפני שהם הראשית של האומה. אם כן, האומה חשובה עוד יותר מהם. כן, יש ביטוי כזה, וערה אל אברהם, אל יצחק, ואל יעקב, ואל שדי. כן? מה אומר רש"י שם? וירא אל אברהם, יצחק ויעקב. מה מפרש רש"י? וירא אל האבות. תודה רבה. רש"י פשוט קיצר לנו את הפסוק. הפסוק אמר אל אברהם, יצחק ויעקב. אז היה, מה עושה רש"י? אומר, וירא אל האבות. כן, אבל מה החידוש? הרי אני יודע, בפסוק כתוב אברהם, יצחק ויעקב. אלא הכוונה היא כזאת. ברגע שכתוב וירא מתעוררת קושיה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו ואירא? זה סותר פסוק אחר שהוא בעצמו אמר לא יראה אני האדם בחי. אם כך, אם נאמר ואירא, אומר רש"י, למה הוא נראה אל אברהם, יצחק ויעקב? כי הם היו אבות. ואירא אל אברהם, יצחק ויעקב, למה? כי הם היו אבות. עכשיו, מה פירוש הדבר? להיות אבות זה זכות מיוחדת. אב הוא בהגדרה מי שכל חייו למען בנו, שמגדיר את הייעוד שלו ביחס לבנים. אם כן, מי שמסכים להיות אבות, מסכים גם לא להיות חי. כי לחיות זה לחיות בהווה. ומי שחי עבור הבנים, סימן שהוא כעת לא חי. ולכן בעירה, כי הרי לא יראה אני האדם וחי, אבל הם לא היו חיים. כיוון שהם חיו רק עבור בניהם, לכן בעירה אליהם כי הם היו אבות. ברור? יש כאלה שרצו לפרש שרש"י פשוט רק קיצר את הפסוק כי הוא רצה להסביר את המילה בן שדי, היה קשה לרש"י לחזור על כל הפסוק, אז הוא כתב וירא אל האבות בן שדי. כן? אבל אי אפשר ככה לפרש את רש"י, סך הכל הוא גדול. אם כך, יש כאן הכרעה, כן? לכאורה ישראל חשובים יותר מן התורה. אם כן, בסיומה של התורה צריכה להיות הבהרה של הנקודה הזאת על ידי זוג פרשיות שבא לבטא את זה. פרשת האזינו ופרשת זאת אברהם. פרשת האזינו, אני אגיד את זה בצורה סכמטית כדי שזה יהיה ברור, פרשת האזינו עניינה התורה. פרשת זאת אברהם עניינה ישראל. עכשיו נפרש יותר. בפרשת האזינו, הדמות המרכזית שם היא ללא שום ספק משה רבנו. משה אומר, האזינו השמיים ודברה ותשמע הארץ אמרי פי. תרגום לעברית מודרנית, משה אומר, יש לי משהו להגיד, אז שאני מבקש שכולם ישתקו. עכשיו, מי זה כולם הזה? השמיים והארץ. כלומר, כל הקוסמוס כולו נדרש לשבות מדיבור, להפסיק את פעולתו, משום שיש למשה מה לומר. ומה יש לו לומר? תורה. כן? אנחנו כאן רואים את ערכה הקוסמי של התורה, שהיא חשובה יותר משמיים והארץ. ומוסר התורה הוא משה. אבל אם זה נכון, משה אסור לו למות במצב כזה. אם משה כל כך גדול, איך ייתכן שאדם כזה ימות? כנראה שיש משהו יותר גדול מן האישיות הזאת, ויש תוכן יותר עליון מן המסר שמשה מוסר. והוא ישראל. וזה מה שנאמר בתחילת פרשתנו, נא להסתכל על הפסוק הראשון. וזאת הברכה אשר בירך משה בני ישראל, ואיש האלוהים בני ישראל לפני מותו. יש פה הדגשה מיוחדת של לפני מותו, רש"י שואל, גם בקבלה, בספרי, למה נאמר לפני מותו, אלא סמוך למיטתו שאם לא עכשיו למתי. כלומר, רצו לומר שהברכה של משה, איש האלוהים מברך את בני ישראל, זה העובדה שהוא עומד לפני מותו. זאת אומרת, שמשה מפנה את מקומו למשהו יותר גדול ממנו, וזה האומה הישראלית. זאת הברכה של בירת משה את בני ישראל. כן? ותראו באמת התוכן של הברכה, זה כמה פסוקים יותר מאוחר, פסוק ד', פסוק כן ד', תורה כתיבה לנו משה, מורשת קהילת יעקב, אנחנו עוד מעט נפרש גם את הפסוק הזה, ונבין מה עומק המשמעות של הדברים. תורה כתיבה לנו משה. כלומר, מכאן ואילך, כביכול, אנחנו כבר לא זקוקים כל כך למשה. טוב? עכשיו, יש כאן הערה חשובה מאוד של האור החיים. האור החיים שואל, מדוע משה נקרא איש האלוהים דווקא בפסוק הזה? הוא אומר ככה, מדוע משה מת? באשמת מי משה מת? באשמת בני ישראל. בני ישראל הם שהרגיזו אותו בני מריבה, הם אלה שגרמו לו למות. ולכן בשעה שהוא עומד בפני מותו, הוא צריך להרגיש כלפי האומה הישראלית איזושהי טינה. כן, בוודאי את הטינה הזאת הוא צריך להרגיש כל הזמן, קל וחומר בשעה שהוא עומד לפני מותו, כלומר לפני הגזר דין הנגרם בגללם. ודווקא כשהוא עומד למות בגללם, הוא מברך אותם. בזה עצמו הוא נעשה איש האלוהים. זה מה שהעלה אותו במדרגה. וזאת הברכה אשר בירך משה, איש האלוהים, ומה הוא נעשה איש האלוהים? בזה שהוא בירך את בני ישראל לפני מותו דווקא. משום שמשה התעלה למדרגה שבה הוא מבין שהתורה שהוא מוסר משועבדת לערך עליון יותר והוא ישראל. כמובן, טוב, זאת הברכה שבה משה ישאלו את בני ישראל לפני מותו. עכשיו, אנחנו נראה גם בהמשך הדברים שזה אפילו מתרחב. משה מסביר את הנקודה הזאת. מה הברכה שהוא בירך? ויומה. ויומה. השם מסיני בא, וזרח משעיר לנו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש, ממינו אשדת לנו. עכשיו, אם אנחנו נשים לב למשמעות של הפסוק הזה, אנחנו נראה שלכאורה הברכה הזאת היא בני ישראל. כאן כתוב בפסוק הראשון שהברכה אשר בירך משה זה את בני ישראל, ומיד הדבר הראשון שמשה אומר זה ברכה דווקא לא לעם ישראל. נא להסתכל במדרש ספרי המודפס לפניכם בשורה ה-2, 4, 6, 7. לא, הרבה יותר, משהו כמו 15 שורות, איפה שכתוב עוד ת' קטנה ברש"י. דבר אחר, כן? מצאתם, יש עוד ת' קטנה בכתב רש"י באמצע הכתב. אני רוצה לספור את השורות. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 שורות. בסדר? כמו שכתוב, דבר אחר ויומר.
5 שורות מהרבע.
5 שורות מהרבע. שהם 25 שורות מלמטה. בסדר, תספרו, טוב. דבר אחר, ויומר השם מסיני בא. טוב, זה שהקדוש ברוך הוא בא מסיני, זה ברור. כן, כתוב, וירד השם על הר סיני, המאורע ידוע. אבל מה פירוש וזרח מסעיר לנו, וכי הקדוש ברוך הוא ירד על הר צעיר, וכי הקדוש ברוך הוא היה בהר פרן, כן? אז מפורסם המדרש, אבל כאן אני מביא דווקא מדרש אחר מן המדרש הרגיל. כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, לא בלשון אחד נגלה. כן? הקדוש ברוך הוא החליט לדבר בכמה שפות בבת אחת, באופן סימולטני, סטריאופוני. הקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני בארבע שפות, אלא בארבע לשונות. ויאמר השם מסיני בא, זה לשון עברית. אז אני מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר עברית, רוב הנבואות שלו זה בשפה הזאת. וזרח מסעיר למו, זה לשון רומי. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט בהר סיני לדבר לטינית. היה מדבר בלטינית, בהר סיני. מעניין. הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי. הקדוש ברוך הוא דיבר בערבית, בסמאללה, בהר סיני. ואתה מרים לבות קודש, זה לשון ארמית. מה זה ארמית? אנגלית. כן, מה פירוש הדבר? ארמית בשפה, בעת העתיקה, הייתה השפה האדמיניסטרטיבית של כל המזרח התיכון. כלומר, השפה הבינלאומית שכולם דיברו. לא שזו הייתה השפה שאנשים דיברו ביומיון, אבל כדי, וביחסים הבינלאומיים דיברו ארמית. אם כן, ארמית זה השפה הבינלאומית. כן, מה קרה לקדוש ברוך הוא? שהוא החליט לדבר בארבע שפות בהר סיני. הרי לכאורה, למי ניתנה התורה? לעם ישראל. ודווקא כאן אנחנו נפגשים עם דרשה שהולכת דווקא בכיוון ההפוך, שישראל בשביל התורה ולא התורה בשביל ישראל. אם הקדוש ברוך הוא מדבר בכל השפות, בשפות העיקריות של התרבויות הגדולות, זה סימן שריבונו של עולם מוכן לדבר עם כל מי שמוכן לשמוע. כן? מה אתה אומר?
זה גם בשביל אומות העולם.
זאת אומרת שזה לא נכון לומר שהתורה בשביל ישראל, אלא התורה בשביל כל מי שמוכן לשמוע.
זה דווקא זה דווקא
דיבר פה על הערבים, זאת אומרת האסלאם, ונצרות וערבית. אתה מחזק את הקושיה. אם התורה היא בשביל ישראל, אז הייתה צריכה להינתן בעברית בלבד. וכאן אנחנו רואים רמז, גלוי, רמז עבה ביותר, שדבר השם מופיע אפילו דרך התרבויות האלה. כן? לכאורה זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא מדבר את כל מי שמוכן לשמוע. אז איך כאן נאמר, וזאת הברכה של רב משה, בני ישראל, כן. לאומות העולם. ככה זה יוצא. כן? הוא דיבר את כל מי שדבר.
זה בשביל אותם יהודים שהגין אנחנו גרמנים לדעת משה.
אתה אומר שפיל יהודים כאלה? זה מאוד מוזר, כן? טוב, כן?
אני חושב שלא יהיה פתחון פה לעתיד, שאף אחד אין לו פי כיבור חפי ישראל.
מה אכפת לך? מה זאת אומרת שלא יהיה פתחון פה? עד מה שיהיה פתחון פה? אם התורה היא ברצינות בשביל האומה הישראלית, אז למה היא ניתנה בשפות האלה?
אבל יבואו אחר כך ויגידו.
אז יגידו.
למה לא נתת לנו?
אבל כשהקדוש ברוך הוא מדבר גם בשפות האלה, אז יותר קרוע, כן? כי אז זה אומר שהתורה לא בשבילנו. זה לא גורם לנו נזק.
לא רק בשבילנו.
מה? תחליטו, צריך להחליט. טוב, תראו. אנחנו צריכים פה להבין אחד הדברים העמוקים פה של אמונת הייחוד העברית. כן? מה שנקרא המונותאיזם המוחלט. כן? ריבונו של עולם כשהוא מדבר, הוא באמת מדבר עם כולם. אבל יש אופן מיוחד שבו ריבונו של עולם מדבר עם האומה הישראלית, ואנחנו נראה שזאת הברכה של בירת משה בני ישראל. אבל לפני שאנחנו נגיע באמת לתשובה גמורה לשאלה שאני שואל, קודם כל נבין את הדרשה עצמה. מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מדבר בלטינית, מדבר בערבית ומדבר בארמית? כשאנחנו רואים איך שהגויים קוראים בתורה, למשל כשגוי דובר לטינית קורא בתורה, באופן טבעי הוא קורא את זה לפי כלי הקיבול של התרבות שלו, ואז הוא נותן לזה איזשהו אופי המתאים לתרבות שלו, ובסופו של דבר זה הופך להיות הנצרות. כן? גוי דובר לטינית שקורא בתורה הופך את זה לנצרות, ולא סתם נצרות, דווקא לנצרות קתולית. כי אם הוא דובר גרמנית הוא יעשה מזה נצרות פרוטסטנטית, ואם הוא דובר רוסית הוא יעשה מזה פרוטסטנטית. מה שאגב מראה שהדתות האלה אינן אוניברסליות, כיוון שהן מתאימות לאופי תרבותי מסוים. אם גוי דובר ערבית קורא בתורה, בסופו של דבר, אחרי הרבה עיוותים וחיתוכים ושינויים ושקרים, כמו שהרבי הסביר יפה, בסופו של דבר זה הופך להיות האסלאם. ואם איזה גוי שהוא לא שייך למסורת דתית ספציפית קורא בתורה, זה הופך להיות רב המכר הבינלאומי. זה נמצא בספריות המכובדות של כל העולם כולו. אפשר לומר, זה ספר שכולל בקרבו את הרכוש התרבותי הנעלה של האנושות. זה התרומה של העם היהודי לתרבות הכללית. וזה ראוי לשקוד במקום כבוד לצידם של ספרי אפלטון, אריסטו, בודה וכדומה, והספרייה הקוסמופוליטית שלנו. כן? זה תורה בלשון ארמי. עכשיו, מה קורה כשיהודי קורא בתורה? כשיהודי קורא בתורה, יש סיכוי שמשהו נקרא זה יהיה דת התורה באמת. לא תמיד, אבל יש לזה סיכוי. אבל זה צריך עוד להוכיח, כי לכאורה מתעוררת כאן השאלה. אם באמת ריבונו של עולם, כשהוא מוסר את דברו לכל האנושות, זה מקבל כל כך הרבה צורות. מי אמר שישנה עדיפות מיוחדת לקריאה היהודית על פני כל הקריאות? כן, כי הרי כל אומות העולם באים ואומרים, כן, הספר הזה הוא לא שלכם, הוא של כולנו. עד כדי כך שנוצרה בתרבות הכללית המחשבה הזאת שיש ספר חשוב, קוראים לו בייבל. יש גרסה בלטינית, יש גם ביוונית, יש גם באנגלית ובצרפתית וברוסית, וזה ספר כל כך חשוב שיש אפילו גרסה בעברית. זה מה ש... וניתן בהחלט לומר שאפילו היהודים נוטים להאמין לדבר הזה. כן? וכאן אתם רואים שהדרשה של חז"ל מאוד מקשה עלינו. אבל צריך לחבר את הדרשה של חז"ל אל ההמשך. מה כתוב בפסוק ג'? תסתכלו בפסוק ג'. חובר עמים. תראו, למרות שהקדוש ברוך הוא מרגיש חיבה לעמים, אבל ככן, כל קדושיו, כלומר עם ישראל, בידיך, והם תוקו לרגליך יישא מדברותיך. כלומר, אומר רש"י, מה זה תוקו לרגליך? עמדו בתווך בין רגליך במעמד הסיני. כלומר, יש משהו מיוחד באופן שבו האומה ישראל קוראת את התורה, והם תוקו לרגליך, ומה הם אומרים? הוא אומר שתורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. כלומר, יש משהו מיוחד באופן שבו העם היהודי קורא בתורה, שמבדיל אותו מכל האופנים שבהם אומות העולם קוראים את התורה. יש כאן כן משהו מיוחד שתורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. כלומר, אף על פי שמסיני בא וזרח מסעיר לנו, ואף על פי שהופיע מהפרן, ואף על פי שאתה נראה בבת קודש, בכל זאת תורה ציווה לנו משה. מהו ההבדל? יש בספר הכוזרי קצת הסבר לדבר הזה. שם נשאלה השאלה על ידי החבר למלך כוזר, על ידי המלך כוזר והחבר, מה יש לך נגד הפילוסופים האריסטוטליים? אז הוא נותן שם תשובה לכאורה לא ברורה. החבר אומר, תראה, את הפילוסופים אינני מאשים, זה לא אשמתם שהם חושבים את מה שהם חושבים, מפני שהם יוונים. ומכיוון שהם יוונים, הם עם שלא נחלו חוכמה בירושה. אלה אומרים דברים מסברתם. אבל מיד אחרי זה, הוא מוסיף, אבל תדע לך, שהחוכמה הגיעה אליהם מן הפרסים, שקיבלוה מן הקדים, והוא אומר את הקדים קיבלוה מאיתנו. ומעל עברה המלכות לרומא, לא קם באומה היוונית שום פילוסוף חשוב אחד. הרי אז יש פה סתירה פנימית בתוך דברי רבי יהודה הלוי. מצד אחד הוא אומר, הם לא קיבלו חוכמה בירושה, אלא זאת סברתם בלבד. מצד שני הוא אומר לנו, לא, תדע לך, שכל חוכמתה הם העתיקו מן הפרסים, שהעתיקו עליהם מן הכשדים, שהעתיקו עליהם מן העברים. אז תחליט, או שקיבלו או שלא קיבלו. מה?
לא קיבלו את
זה. יפה, יש הבדל כן בין לקבל לבין להעתיק. יש הבדל בין אם אתה שייך לאיזושהי חוכמה בתור בן בית, לבין אם אתה עדיין שומר על המשקפיים התרבותיות שלך ומתבונן בחוכמתו של זולתו. למשל, אתן לכם דוגמה איך זה יכול להיות. ישנם היום באירופה אנשים שלומדים גמרא, יש אפילו ביניהם יהודים, שלומדים גמרא, פילוסופים חשובים מאוד. מאוד מתפעלים מן החוכמה התלמודית, ואומרים, באמת חכמי ישראל היו אנשים גדולים. הם גילו את זה במאה ה-20, אבל גילו שחכמי ישראל היה להם מה לומר. והם אפילו כותבים ספרים כדי לפרש את אגדות התלמוד, ומוציאים מזה מסקנות פילוסופיות. אבל צריך תמיד לזכור, הפילוסופיה שמתוכה הם לומדים את התלמוד איננה, אם אפשר להשתמש בביטוי כזה, הפילוסופיה של רבותינו. אלא זאת פילוסופיה גרמנית, אקזיסטנציאליסטית, ששומרת על משקפיה האירופאיות ולומדת את התלמוד מבחוץ. כלומר, הם מעתיקים את החוכמה אליהם. מה שאין כן, מי שיורש את החוכמה, זה במילים שלנו, מי ששימש תלמידי חכמים. ובדיוק זה מה שמשה בא לומר כאן. אף על פי שחובב עמים, ונתן להם את התורה בסעיר ובפרן וברביבות קודש, ודיבר את כל השפות שבהם הוא דיבר, אבל מישהו בן בית באמת בתורה הזאת, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, על זה דרשו במסכת סנהדרין, כל המונע הלכה בתלמידו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. טוב, אז זה נחמד לדעת שאנחנו בני בית בתורה, כאילו מות העולם הם מבקרים בתורה. כמו שאומר הגר"ל, שאומות העולם נאמר לריח שמניך טובים, הם מעריכים את התורה. אבל מי שתואם את התורה זה ישראל. יש הבדל בין ריח לבין טעם. ריח זה מרחוק, טעם זה מקרוב. אבל עוד לא מוסבר בדיוק מה מבדיל. יש כאן פירוש נפלא של רבי צדוק מלובלין הזה. הוא אומר, מה משה מסר במורשה לקהילת יעקב? את זה שהוא ציווה לנו את התורה. כלומר, היכולת לתת תורה נמסרה בירושה לקהילת יעקב. אני אדגים. בימיו של משה, כשיש ספק בהבנת התורה, את מי צריך לשאול? מה? משה. את משה. כלומר, משה היה הסמכות הבלעדית לפירוש כוונתה של התורה. זאת אומרת שכל האומה הישראלית, בני דורו של משה, לא היה להם מה לעשות בקביעת תוכנה של התורה. משעה שמשה מת, הוא מסר לישראל את הכוח לתת את התורה. תורה ציווה לנו משה, את היכולת הזאת לצוות את התורה, מסר משה במורשה לקהילת יעקב. ובזה נוסד היסוד של התורה שבעל פה. כלומר, הכוח של האומה הישראלית להיות המוסר של דבר השם. עכשיו, בזה יש לנו כאן הגדרה חדשה של מה זה תורה שבעל פה. התורה שבעל פה איננה רק מסירה של איזשהו תוכן שבמקרה לא יתפיסו אותו, אז מוסרים אותו בעל פה, אלא התורה שבעל פה זאת השותפות של האומה הישראלית ביצירתה של התורה, ביכולת לחדש דבר השם. וזה דבר שלא מתנו את אומות העולם. הם אינם מסוגלים אלא להעתיק מן התורה, אבל אינם מסוגלים לחדש בה, משום שלא להם ניתנה במורשה. וזה בעצם זאת הברכה אשר בירך משה את בני ישראל. הברכה שהוא בירך את בני ישראל זה זה שאף על פי שחובב עמים כל קדושה בידיך, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מובן? עכשיו, אנחנו חוזרים כן בדברי רש"י הראשונים על התורה. רש"י אומר, אין המקרא הזה אומר על בראשית ברא, אני חוזר על הדברים של רש"י. בראשית ברא, תראו שאני מפסק. בראשית ברא, נקודה. אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, נקודה. כמו שדרשו חז"ל, נקודותיי. בשביל התורה שנקראת ראשית, פסיק. ובשביל ישראל שנקראו ראשית, נקודה. פירוש ראשון. אבל ניתן לקרוא את זה עכשיו כך. כשרש"י אומר אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, לאיזה מקרא רש"י מתכוון? ניתן לומר, כל התורה כולה זה המקרא. הרי זה הפירוש על הפסוק הראשון של התורה. אם כן, רש"י בא לתת לנו כלל איך להבין את כל התורה כולה. אין המקרא הזה, כלומר מבראשית עד לעיני כל ישראל, אומר אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. נקודה. לא אלא דורשני, נקודה, כמו שדרשו חז"ל, אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. נקודה. ואם תשאל מדוע צריך לקרוא את התורה דווקא לפי הקריאה של חז"ל? מפני שהתורה שנקראת ראשית לא ניתנה אלא לישראל שנקראו ראשית. כלומר, התורה היא דבר השם, אבל זה כתובת אנושית מסוימת, אלא זהות נתונה, והזהות היא ישראל. לכן אם אתה מישראל, אתה יכול לקרוא את התורה נכון. אם אינך מישראל, אתה תגיד דברי חורמה, אבל זאת לא תהיה כוונת האמיתית של התורה. עכשיו כמובן, צריך לדעת איך לקרוא את התורה, גם כשאנחנו מבני ישראל, משום שמכיוון שאנחנו ירשנו במשך הגלות הארוכה את אופן הקריאה של התורה מאומות העולם, אז שכחנו את פירושם הפשוט של מושגים מסוימים. כן, ואנחנו רגילים לקרוא את התורה כמו שהנוצרים קוראים אותה, או כמו שהערבים קוראים אותה וכדומה. לכן צריך, לכן אני דייקתי לומר שכשיהודי קורא בתורה, יש סיכוי שמה שהוא אומר זה יהיה התורה. יש סיכוי, זה לא יקרה. עכשיו, כאן, אחרי זה, אני רוצה פה להוסיף עוד נקודה. מובן עכשיו למה פרשת זאת הברכה מסתיימת כפי שהיא מסתיימת. כן, הפסוק האחרון אומר, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זה היד החזקה אשר עשה משה? רש"י מפורסם מאוד, כן? זה שהוא שבר את הלוחות, הייתה לו יד חזקה, וזה שהוא שבר את הלוחות, שנאמר, הלוחות הראשונים, אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. כן? מה כל הכבוד למשה בזה שהוא שיבר את הלוחות? בזכות שבירת הלוחות, ניתנו לנו לוחות שניות. תארו לעצמכם שמשה חס וחלילה לא היה שובר את הלוחות. אז היה לנו רק לוחות ראשונות. עכשיו ברוך השם שבר את הלוחות, אז יש לנו עכשיו לוחות שניות. ויש לנו שברי לוחות ראשונות. כן? זה נפלא. מה זה כל כך טוב שיש לנו לוחות שניות? הלוחות הראשונות, אם אתם מסתכלים בתורה, נכתבו על ידי ריבונו של עולם, על לוחות שנבראו בששת ימי בראשית. כן? הלוחות היו מעשרה דברים שדיברו בין השמשות. אם כך, אופייה של התורה הוא אופי אלוהי מוחלט, רחוק מאוד מן האדם. תורה של לוחות ראשונות זאת תורה שאין לאדם שום מגע ביצירתה. לעומת זה, כשהלוחות הראשונות נשמרו ונוצרו במקומם לוחות שניות, פסול לך שני לוחות הבנים הראשונים, כלומר משה בשם כל ישראל פוסל את שתי הלוחות, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. יש כבר שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל ביצירתה של התורה. אם כן, זה יסודה של התורה שבעל פה, שבאה על ידי לוחות שניים. כלומר, זאת מסירת התורה לבני ישראל. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, איך? על ידי שהוא שבר את הלוחות. אז זה נאמר, אישה כוכחה ששיברת. כי הרי הגמרא במסכת גיטין בדף סמך אומרת, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. אם כן, למדי שבירת הלוחות, לא הייתה לנו קריטת ברית אמיתית עם ישראל.
זאת אומרת שמשה היה צריך לשבור את הלוחות גם אם לא היה חטא העגל?
לכן היה חטא העגל, כדי שמשה יוכל לשבור את הלוחות. אבל זה מסוכן לומר, אבל אומרים את זה רטרואקטיבית. בסדר? ואתה יכול לקרוא את התורה בשני אופנים. איך אומר הרמב״ם? הרי יש שאלה ידועה, שאלת הידיעה והבחירה, שאליה שקחו נחל אידיוט. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שאני עומד לעשות ויש לי בחירה חופשית, כן? מה אומר הרמב״ם? שניהם זה נכון, אל תנסה יותר מדי להבין למה, כן? אני כאן מקצר, כן? זה לא בדיוק מה שהרמב״ם אומר, אבל הרמב״ם אומר, תראה, זה נכון שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאתה לעשה, וזה גם נכון באותה מידה שאתה בעל בחירה חופשית יכול לעשות מה שאתה רוצה. טוב, אז אם זה כך, שניהם אמת. אז עכשיו אני רשאי לקרוא את התורה משני כיוונים. לקרוא את כל התורה כולה מתוך הנחה שאני בעל בחירה חופשית, ואז אני שוכח שהקדוש ברוך הוא יודע מראש, ולקרוא את כל התורה כולה מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא יודע מראש, ואני שוכח שאני בעל בחירה חופשית. אבל אז, מתי קוראים כך, מתי קוראים כך, זה אם זה מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה. אם מההתחלה לסוף, אז אני אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות פסל, והוא ציפה שבני ישראל לא יעשו, אבל בני ישראל החליטו בבחירתם החופשית כן לעשות עגל זהב, ובגלל זה משה שבר את הלוחות, ובגלל זה ניתנו הלוחות השניים בדיעבד. עד כאן הפירוש לפי הבחירה החופשית. פירוש שני, הקדוש ברוך הוא רצה שתינתן לה לוחות שניים, אבל אי אפשר לתת לוחות שניים בלי לשבור את הלוחות הראשונים, ולכן היה חטא העגל כדי שתוכל תורה שבעל פה להינתן לישראל. מובן? בסדר, שאין זה אמת, לא צריך להילחץ מהדברים האלה, כן? אבל פי שאין לכאורה, מבחינה לא יתקשה ליישב את הדברים. אגב, הפסוק הזה, המאמר של חז"ל, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה, שנאמר, מה נאמר? כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. מה זה הדברים האלה? על דברים שנאמרים בפרשת כי תישא יחד עם מתן לוחות שניים. כן? כאן זה היסוד שלוחות שניים זה היסוד של תורה שבעל פה. אתם רואים שסופה של הפרשה ותחילתה נמצאים זה בזה. כן? אי אפשר היה שמשה ייתן את הברכה הזאת לידי ישראל אלמלא שהוא שבר את הלוחות. כן. עכשיו, רק צריך קצת יותר להרחיב על הפסוק, פסוק ב' שהבאנו עליו את הדרשה. תראו שוב תסתכלו בבקשה בספרי. כן. אחרי הדרשה שהובאה באות ת' הקטנה, יש דרשה אחרת, שתי דרשות אחר כך, כתוב י' א', כן, יש י' א' באותיות רש"י, בקטן. שמה הדרשה המפורסמת. כן, דבר אחר, ויאמר השם מסיני בא, כשנגלה המקום ניתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות. בתחילה עלה אצל בני עשיו ואמר להם מקבלים אתם את התורה. טוב, אז לפי המדרש הזה נצטרך לומר שהייתה התגלות מעין מעמד הר סיני גם לבני אדום. לא שמענו בהיסטוריה שהיה דבר כזה, ולכן אומר הזוהר שההתגלות הייתה אל השר של אותן האומות, כלומר אל הכוח הרוחני המחיה את האומות האלה. לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות. בתחילה הלך אצל בני עשיו ואמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא, שנאמר, וידיים ידי עשיו, ועל כך הבטיחו אביו, שנאמר, ועל חרבך תחיה. לכן אנחנו לא יכולים, אומרים בני אדום, לקבל תורה כזאת שיש בה ציווי לא תרצח. זה מנוגד לאופייה של האומה. הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תנאף. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, עצמה של ערבה להם היא שנאמר, ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן. כלומר, עמון ומואב הם תולדה של גילוי עריות. אם כן, לא ייתכן לקיים לא תנאף לעמון ומואב. הלך ומצא בני ישמעאל, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, כל עצמו של אביהם, ליסטין הוא, שנאמר, והוא יהיה פרא אדם. כן, ידו בכל ויד כל בו. אגב, ידוע, רק אני מזכיר בדרך אגב את התרגום של אונקלוס, מה זה ידו בכל ויד כל בו שנאמר על ישמעאל? הוא יהיה צריך לחולהון, וחולהון יהיה צריכון לב. כלומר, הוא יצטרך את כולם, וכולם יהיו צריכים לו. מעניין? מאיפה אונקלוס יודע את זה? כנראה שאונקלוס קרא את דברי רש"י שחי אחריו, שאומר על השיירה של בני ישמעאל שלקחו את יוסף הצדיק, שהם היו, שמדוע התורה פרטה שהם נוסעים איתם נכות וצרי בעלות להוריד מצרימה, מה אכפת לנו מה הם נסעו בחמוריהם, אלא על בגמליהם, אלא שבדרך כלל דרכם של ערביים לשאת עמם נט ועתרם. אבל כדי שיוסף לא יצטער, הקדוש ברוך הוא סיבר שבשיירה שלהם יהיו בסמים. כן? אם כן, זה היסוד שכולם יהיו צריכים לו. אם כך, לא הייתה אומה, אני מתמשך את הספרי, לא הייתה אומה באומות שלא הלך ודיבר ודפק על פתחם. אם ירצו ויקבלו את התורה, וכן הוא אומר, ידוך השם כל מלכי ארץ, כי שמעו ומרפיחה. יכול שמעו וקיבלו, תלמוד לומר, ואתם לא תעשו. והשלב הזה יש פה קושיה גדולה. בעצם מדוע אומות העולם לא רצו לקבל את התורה? כל אומה, מפני שיש בה איזשהו יצר הרע דומיננטי שמונע ממנה לקבל את התורה. אז יש להניח שאם עם ישראל כן קיבל את התורה, זה סימן שלנו אין יצר הרע. אם יצר הרע מנע מהאומות לקבל את התורה, ואנחנו בכל זאת כן קיבלנו, זה סימן של העם היהודי. אין יצר הרע, הרי היה, הוא קיבל את התורה. מה אתה אומר?
אפשר להתגבר
עליו. אפשר להתגבר, נכון. אז אתה אומר, זה סימן שהעם היהודי, אם יש לו יצר הרע, הוא מתגבר עליו תמיד. נכון? מכאן שלעולם לא תמצא יהודי חוטא.
לא, אבל בכל האומות האחרים, היצר הרע זה חלק מהמהות שלהם, מהקיום שלהם.
ואתה חושב שלעם היהודי, היצר הרע הוא לא חלק מהקיום שלו?
לא מהמוצר.
אז כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם. וייצר שני יהודים, נדרש מסכת ברכות, מדוע שני יהודים, יצר טוב, יצר הרע. אומר הרב קוק, ללמדך שהיצר הרע הוא חלק אינטגרלי של היצירה האנושית.
לא שאין היצר הרע ליהודים. אלא שקיום העם הזה, קיום העם האדום, לוט, עמון, מואב, זה נוצר מעבירה, וישמעאל הוא היה גנב, הוא אבי האומה, וכל המהות של האומה הזאת זה גנבה.
עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. אי אפשר לעזור בתשובה?
הפרטים כן, אבל לא כנוצר.
אז שהפרטים יעזור בתשובה.
אבל לא הפרטים מקבלים את התורה.
זה נכון, זה באמת יפה. כן, מה אתה אומר?
שעם ישראל יודע שהיצר הרע הוא לא מניעה לקבל את התורה.
למה היצר הרע אין לו מניעה לקבל את התורה? לכאורה, אם יש סיכוי שניכשל...
יש תשובה.
יפה. אתה מעטה את התשובה הנכונה. עם ישראל יודע שגם כאשר מקלקלים אפשר לתקן. זה סוד התשובה. וכנראה שאומות העולם אינם יודעים את הסוד הזה. אני אקלו לך את הסוגיה המסובכת, האם גוי יכול לחזור בתשובה או לא יכול לחזור בתשובה, זו שאלה רחבה מאוד, כן? אני אקלו לך מבחינה אחרת, האם מושג התשובה קיים בתרבות של אומות העולם? ולא קיים, מה?
יונה מוכיח שהם קרובי תשובה.
עד רבה, ספר יונה מוכיח את ההפך. מוכיח שכל זמן שלא הגיע איזה נביא מישראל, הם לא חשבו על הרעיון.
כשבא מישהו.
כשבא, כן, כבד. אבל המקור של הרעיון מישראל. כן? אני לא בא להגיד, לדון כאן עכשיו אם הם יכולים לעזור בתשובה או לא. אני כאן גם שאלה אחרת. האם המושג הזה קיים באוצר התרבות שלהם? ואנחנו לא מוצאים אצל שום עם, חוץ מאשר אצל העם היהודי, מושג כזה של תשובה. כן.
לגבי ההחלטה של ההוא ב-47, אפשר להגיד שזה תשובה של מות העולם שאסור להתחלט?
כן, תראה, אני לא אמרתי שהמושג הזה לא הגיע במידה זאת או אחרת, אבל המקור, ההתייחסות הרצינית אל המושג הזה, זה דווקא בישראל. כן, זה בא להם מישראל. ולכן באמת לא מקבלים את זה ברצינות. לכן הגמרא אומרת, אנשי נינווה, אחר כך חזרו למעשה הרעים. וגם האו"ם, אם כבר אתה שואל, גם הם חזרו למעשה הרעים. כן, זה לא במקרה. כן? אני לא אמרתי שאין שום ערך לדבר הזה, אני רק אומר שהמושג תשובה, האפשרות בכלל להאמין שהתשובה מועילה, זה בא מישראל. כן, אומר הרב קוק, העיכוב העיקרי לתשובה הוא זה שהאדם איננו מאמין בתשובה. אז אם האומות אינם מאמינים בתשובה, אז קשה להם לחזור בתשובה. פשוט מאוד. כן, זאת אומרת ש... וזה באמת קשור לשפה העברית. רק בשפה העברית קיימת התופעה של וב ההיפוך. וב ההיפוך זה מה שהופך את העבר לעתיד ואת העתיד לעבר. כלומר, אפשר להתגבר על זה שמאורע של חטא היה בעבר ולתקן אותו. וזה בעצם מה שנאמר בפרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה אבל עברית. מה פירוש ואלה? אומרים חזק, כל מקום שבו נאמר אלה פסל את הראשונות. כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה הראשונים מסיני? אף אלה מסיני. מי זה הראשונים שמסיני? מי זה האחרונים שמסיני? הראשונים שמסיני, אולי, לפני שאני אענה על השאלה הזאת, מיד אחרי זה כתוב כי תקנה עבד עברי. לא כל כך מובן, עם ישראל רק עכשיו יצא ממצרים, איך יכול להיות שיש אצלם עבדים? איך יכול להיות עבד עברי? רק עכשיו יצאנו ממצרים. לכן חז"ל הסבירו שלא ייתכן שבפרשה הזאת העבד העברי הוא עבד רגיל, אלא מדובר באדם שגנב, כלומר עבר על האיסור לגנוב, ולא היה לו מה לשלם, ונמכר על ידי בית דין. והתורה קיבלה, כי תקנה בדברי כזה, תשחרר אותו אחרי 6 שנים. עכשיו נשאלת השאלה, מי שגנב, אם כן עבר על דברי התורה, אם כן הוא חוטא. ויכולנו לחשוב שמי שחטא כבר איננו מסיני, אלא באה התורה ואומרת, מה אלה שלא חטאו במסיני, אף אלה שחטאו ונמכרו בעבד עברי, גם אלה מסיני. כן, מפני שאפשר לחזור בתשובה. כן, זהו החידוש שאפשר לנו לחזור לקבל את התורה. וכן פה קיבלנו דבר חשוב מאוד. ישראל חשובים מן התורה, והביטחון של ישראל שהם יכולים לקבל את התורה, זה בגלל שתשובה קדמה להם. עכשיו, רק אם כבר אנחנו בספרי, אנחנו מוכרחים להשלים את הדרשה, תסתכלו בהמשך. ואומר, ועשיתי בהפיכה, ועשיתי באף וכחמה נקם את הגויים אשר לא שמעו, אלא אפילו 7 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום ונתנום לישראל. זה, יש דברים יותר מפורשים בגמרא בגיטין, לא במסעת בבא קמא, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. שהקדוש ברוך הוא הסתכל על כל העולם כולו, וראה 7 מצוות בני נוח שלא קיימו אותם הגויים, עמד והתיר להם. כן, מה פירוש של והתיר? אומרת הגמרא, וכי יכול להיות שחוטא יהיה נזכר, אלא שאינם מקבלים עליהם שכר כמי שעושה מצווה. אז מקבלים שכר כמה? כמי שנאמן לדרך ארץ. משנה מפורשת מסכת קידושין, כל מי שאין בו לא מקרא ולא משנה ולא דרך ארץ אינו מן היישוב. מכאן אנחנו למדים שכדי להיות מן היישוב, כלומר במילים יותר פשוטות, כדי להיות בן אדם, אתה צריך לפחות שיהיה לך או מקרא או משנה או דרך ארץ. אגב, זה לא סותר אחד את השני. מותר שיהיה לך מקרא ומשנה, ואף על פי כן שיהיה לך גם דרך ארץ. אבל לפחות יש לנו כאן הגדרה, שגם מי שאין לו לא מקרא ולא משנה, אם יש לו דרך ארץ, עדיין הוא שייך אל האדם, הוא שייך לאנושות. אם כן, יש לנו פה אולי איזה רמז, אומות העולם, גם כשאינם מקבלים שכר כמקיימים מצוות, מקבלים שכר כבעלי דרך ארץ. זאת שאלה ידועה, למה הגויים מתים? שאלה ידועה בגמרא, למה הגויים מתים? באמת, יש שאלה כזאת. כן, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאבימלך, ילחמץ על האישה אשר לקחת מגבול הבעם. כן, ואז אבימלך שואל, זה לא יכול להיות שאתה הורג אותי על זה שהייתה אשת איש, הרי אני לא ידעתי שהיא אשת איש. אז למה הקדוש ברוך הוא בסוף החליט שאבימלך חייב מתה? אומרת הגמרא מסיבה פשוטה, אורח בלעים, מה שואלים אותו מיד? האם הוא רוצה לאכול ולשתות? או שואלים אותו אם זאת שנמצאת איתו זאת אשתו או אחותו. אם כן, על מה מתים אומות העולם? על חטאים של דרך ארץ. משום שהדרך ארץ הוא הנורמה שאותה קיבלו אומות העולם על עצמם. או? אגב, למה יהודים מתים? סתם כמה. זה ידוע. לא הנחש ממית, אלא החץ ממית. ידוע, כלומר, היהודים הם מתים בגלל שהם עוברים עבירות. אבל זה לא כל כך פשוט, כי לא כל יהודי יודע מה זה עבירה. מי יודע מה זה עבירה? תלמידי חכמים הם יודעים. אבל עמי הארצות, למה מתים? שאלה, כן? גמרא גם כן, יש גמרא אחרת ששואלת למה עמי הארצות מתים?
תלמידי חכמים לא
מרגישים שלו. הגמרא אומר פשוט מאוד, בגלל שהם קוראים לארון הקודש ארון, ובית הכנסת בית עם. כלומר, עם הארץ, מצוות הוא לא יודע מה זה, אבל הוא יודע מה זה לתת כבוד לתורה. לכן הוא מת כשהוא חוטא ביחס לנורמה שהוא קיבל על עצמו, שזה כבוד התורה. כלומר, תמיד האדם נידון ביחס לנורמה שאותה הוא קיבל על עצמו. אבל 7 מצוות בני נוח פסקו מלהיות מצוות אצל אומות העולם, אלא אם כן הגוי מקבל את המצוות במפורש בתור מצווה. אם הוא לא מקבל בתור מצווה, הנורמה נשארת דרך ארץ. וכאן אתם רואים את החשיבות האדירה שיש לדרך ארץ באנושות. ומה לזה? האנושות כבר חדלה מלהיות אנושות. תקשיבו בפסקה תת זין, איפה שכתוב תת זין והוציא את רשי קטנות, בספרי, כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, הרעיש את העולם כולו על יושביו, שנאמר, כל השם על המים, אל הכבוד הרעים. כיוון ששמעו מות העולם את הקולות, נתקבצו כולם אצל בלעם. אמרו לו, כמדומים אנחנו שהקדוש, שהמקום מאבד את עולמו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא נותן תורה, אז למה הם חושבים שהקדוש ברוך הוא מאבד את העולם?
בגלל הרעש.
כן, אבל למה הם קולטים את זה כרעש? למה כשעם ישראל שמע את הרעש, הוא לא חשב שהקדוש ברוך הוא מאבד את העולם? כנראה שבאמת המושג של תורה, מתן תורה בכלל, הוא עבור אומות העולם דבר נורא. כי אם אני צריך לקיים את המצוות של הבורא, אז אני נידון ביחס לקיום שלי את המצוות. אם אקשר, חס וחלילה, כבר כל קשר ביני לבין האלוהים נפסק. לכן אומות העולם מעדיפים לא לקבל את המצוות. כאשר הם רצו להיות ישראל, זה היה לפני 1900 שנה, אז הם החליטו להיות ישראל, אבל להוריד דבר אחד, את המצוות. כלומר שהמצוות יחדלו להיות התנאי של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. זה בלתי אפשרי כך. מה שהם כן משיכו לקבל זה דרך ארץ. יש איזה סיפור מובא בנבואות של פאולוס, במחשבו, שהייתה איזו קהילה של נוצרים ראשונים שחיו חיי שחיתות. בראשיתה של הנצרות, הייתה קהילה של נוצרים שחיו חיי שחיתות. אז פאולוס כתב אליהם מכתב עם דברי מוסר, מה איך אתם מתנהגים? אז הם החזירו לו מכתב אחר, שבו הם אומרים לו, אבל אתה בעצמך אמרת שהכל מותר כיוון שהמצוות בטלו. אז הוא ענה להם, נכון, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. זה בדיוק הדברים של הגמרא, שברגע שאומות העולם החליטו לבטל את המצוות, לא ביטלו מעצמם את הנורמה המינימלית של דרך ארץ. לנו היהודים זה קשה להבין מה כל כך חשוב דרך ארץ, כיוון שיש תורה ומצוות. אבל להם זה עיקר. על כל פנים, אתם רואים פה שאומות כאן פחדו שמה הקדוש ברוך הוא מאבד את עולמו. אמר להם, והלא כבר נאמר ולא יהיה עוד המים למבול. אמרו לו, הכל הזה מבול. אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. ואין עוז אל התורה שנאמר, עמו עוז ותושייה. אמרו לו, אם כן, השם יברך את עמו בשלום. יש פה איזה רמז מה יכול להוציא את האנושות ממצב השפלות שבו היא נתונה. ברכת שלום לאומה הישראלית. וזה בעצם נאמר בפורט בנבואה של זכריה, שלעתיד לבוא אחרי מלחמת גוג ומגוג, מן האומות יעלו לחוג את חג הסוכות בירושלים. וכן גם בגמרא במסכת עבודה זרה, המבחן של אפשרות גאולת אומות העולם לעתיד לבוא, זה היכולת לעשות סוכה. סוכה זה כמובן, זה סמל של השלום. אם הם מסוגלים לתת שלום לישראל, יש להם גאולה. טוב, אני לא צריך להסביר, אני מקווה, מה זה שלום במובן התורני של המילה. רק אולי קצת לימוד עברית. שלום זה מלשון שלם. כששומרים על השלמות של הזולת, זה נקרא שלום. טוב, עכשיו אפשר לחזור.
מה?
אסלאם
זה להשלים?
לא, אסלאם זה לא שלום. אסלאם זה מלשון כניעה, דרך אגב.
להשלים?
לא.
לא
ראשון, השני מילה
לשלם.
לא. אסלאם זה מילה שפירושה כניעה.
זה אי שלום, אסלאם.
לא, זה לא זה. לא לעבד, לא לעשות דרשות. כן? בערבי, אסלאם פירושו כניעה. זה מה שזה אומר.
להתאבד.
אומה שהיא כולה כניעה. כנען, שמעת על זה פעם? כן. טוב, עכשיו אפשר לחזור עם כן אל הפסוקים. פסוק ה', ייתכן שבסוף הלילה נגיע לפסוק האחרון. ויהי בישורון מלך, והתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. טוב, קודם כל צריכים לחפש פה הנושא של המשפט. כן, למדתי בתחביר, כל דבר, כל משפט יש נושא, נשוא, מושא. כן? אז מה הוא הנושא? ויהי בשלומון מלך. מי נהיה מלך? לפי פשט הדברים, הקדוש ברוך הוא. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מלך בשלומון, מתי? בהתעשת ראשי עם יחד שבטי ישראל. זה דברי רשי בעצם. רשי כאן אומר את זה, אין פה שום חישוב. אבל אם תשימו לב, בעצם זה שהקדוש ברוך הוא מלך, זה לא מופיע בכל מקום בתורה. אבל זה מופיע תמיד בסיומו של חומש. בסיומו של חומש בראשית, יעקב מברך את בניו. הוא אומר כל מיני דברים. אין ראובן בחורייתה, שמעון בלבי אחים, יהודה תלבי אותך וכו'. אבל מה המטרה של יעקב אבינו בברכות שהוא נתן לבניו? יש פה דבר. ראובן מפני שפחד כמיים. שמעון ולוי מפני שפחד חמאס מלאותיהם. זבולון משום שהוא עסוק במסחר. יששכר בגלל שהוא לא רוצה מלכות. בגלל שהוא אוהב לסבול. וכו'. כן, יש כל אחד. מה? יוסף. כי כולם סודים אותו. כן, יוסף, כי כולם סודים אותו. כן, דן בגלל ששיטת הלוחמה שלו זה גרילה. דן היא נחש על הדרך. וכו'. מה שאין כן יהודה, הוא ראוי יותר מכולם למלכות. אם כן, סיומו של ספר בראשית, לברר מי ראוי מבין שבטי ישראל להיות מלך. ספר שמות מסתיים ב כי ענן השם על המשכן יומם ויש תהיה לילה בו. כלומר שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך ישראל והוא מלך בתוכנו. ספר ויקרא גם כן מסתיים בענייני מלכות. כן? מה הפרשה האחרונה ויקרא? בחוקותיו. שם נאמרו הדינים של מלכות. הרי כתוב שם כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה מות ימת. מסביר הרמב"ן שזה המקור של הסמכות של דינא דמלכותא. זה שיש למלך סמכות להוציא להורג את מי שהוא רוצה. פרשת מצעה המסיימת את ספר במדבר, אף היא מדברת על כיבוש הארץ, שזו מצווה של המלך. ופרשת זאת הברכה גם כן מתארת איך הקדוש ברוך הוא מלך. אלא שכל פעם זה באופן אחר. מלכותו של הקדוש ברוך הוא מופיע בחמישה אופנים שונים. האופן שבו הקדוש ברוך הוא מלך בפרשת זאת הברכה, זה דרך המקדש. וזה אנחנו נראה עוד מעט דרך הברכות של השבטים. אם כן, ויהי בשלומון מלך, בהתעשת ראשי עם, זה הקדוש ברוך הוא. וכאן מופיעות לפנינו הברכות של השבטים. מה המטרה של הברכות שמשה נותן באופן ספציפי לכל שבט ושבט? אז אם הסברנו שאצל יעקב אבינו המטרה הייתה לברר מי מבין השבטים ראוי למלכות, המטרה של הברכות של משה כאן היא לברר מי מבין השבטים ראוי שיהיה בו בית המקדש. זאת אומרת, כל הברכות האחרות באות, חוץ מברכתו של בנימין, באות לפסול את השבטים האחרים. וזאת מדוע? יחי ראובן ועל ימות ואי מדל מספר. כלומר, ראובן הוא כל הזמן עסוק במלחמת קיום. הוא לא יכול, אין לו מספיק שלווה פנימית כדי להיות בית לשכינה. יהודה עשו גם כן במלחמות, שמה השם כל יהודה ולעמוד לביאנו. לוי במה עסוק? ולהורות את משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אז הוא לא יכול באותו זמן גם להיות מקום השכינה, כי הוא עסוק כל הזמן בעיון של ההורה. מה שאין כן בנימין, פסוק י"ב, בנימין אמר, ידיד השם, ישקוט הבטח עליו, חובב עליו כל היום ובין כתפיו שכן. לא כל כך ברור עדיין בתוך דברי משה מה ייחד את בנימין שהוא ראוי לשכינה. אנחנו עוד מעט נסביר את זה. יוסף אמר, פסוק י"ג, מבורך את השם ארצו. אם כן, הוא נתון יותר מדי לשפע, לשפע חומרי. מי שעסוק על הזמן לשפע חומרי, אמנם השפע החומרי הוא כלי זמני לשכינה, אבל לא יכול להיות כלי נצחי לשכינה. תסתכלו, הרמז לכך נמצא בפסוק ט"ז. וממגד ארץ ומלואה, ורצון שוכני צנה. תבוא לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. מה זה שוכני צנה? מי זה? הקדוש ברוך הוא שוכן בסנה. אבל זה שהקדוש ברוך הוא שכן בסנה, זה היה רק לשעה ולא לדורות עולמים. כמו כן גם נחלתו של יוסף ראויה לשכינה לשעה ולא לדורות עולמים, וזה רמז ברור למשכן שילה שעמד בנחלתו של יוסף. ושבסוף ניטש על לטובת ירושלים. אליס זבולון אמר, סמך זבולון בתדיך. מי שכל הזמן עסוק במסחר בינלאומי, הוא קצת מנותק ממרכז האומה. הוא לא יכול להיות כליל השכינה.
תל-אביב.
מה?
תל-אביב.
כן. יספר בעוליך, מי שכל הזמן עסוק בבניין אישיותו הפנימית באוהליו, באוהלי תורה, גם הוא יכול להיות כליל השכינה עבור כל כלל ישראל. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כן, הוא בכלל בחוץ לארץ, כן, כלומר, בחוץ לארץ, בחוץ לארץ כנם, בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ כנם, כן, והיה ראשית לו, כי שם תלקח לחוקק ספון, הוא חיפש למה את מקום קבורתו של משה, אז הוא לא במרכז הארץ, הוא לא במקום הראוי למזבחות. דן גור אריה, זדק מן הבשן, גם הוא, כן, בארץ ירדן וחרמונים, של רחוב. כן, בקיצור, כל אחד מן השבטים, חוץ מבנימין, גם על נפתלי ובאשר, אני משאיר את זה כשיעורי בית, חוץ מבנימין, אינו ראוי להשראת שכינה. באמת, הגמרא במסכת זבחים אומרת, לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין בלבד. והשאלה היא, למה? מסיבה פשוטה, בנימין הוא היה היחיד מבין האחים שהצליח לגרום לשלום בין האחים. בעל כורחם. כן, ידוע בסיפור יוסף ואחיו, בעצם מי שהכריח את עשיית השלום בתור שבטי ישראל היה בנימין. ומסיבה פשוטה, בנימין מעולם לא פתח את הפה. הוא מעולם לא אמר, האם הוא בצד של יוסף, הוא בצד של יהודה. אז לכן כולם רוצים אותו. מה? כן, הוא ידע עם בחירת יוסף ולא אמר. כן? לכן האבן שלו בחושן זה היש פה. יש פה, יש לו מה לומר, אבל שותק. אין הסדר מגנן אמר מולדתם. כן, מה?
הוא גם היחיד שמעת פה בארץ
ישראל. כן, כן. חוץ מזה הוא באמת היחיד שלו בארץ ישראל, אבל הוא גורם לאחדות בין השבטים. ולכן הוא יכול להיות גם מקום לשכינה. כי מתי ויהי בשורון מלך דווקא מתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. לכן רק בנימין הוא יליד השם, חופף עליו כל היום. מובן? אגב, באמת אנחנו רואים במיקום של בנימין בשבטי, בנחלת הארץ, שהוא תופס מקום מאוד מיוחד. במדבר, השבט שעומד בין כל השבטים היה שבט לוי, מסביב למשכן. בין מחנה דן, מחנה ראובן, מחנה יהודה ומחנה אפרים. ואילו במדבר, בארץ ישראל, בנימין שוכן בין ארבעה שבטים, דן, ראובן, בנימין ואפרים. יהודה ואפרים. כלומר, בין נציגי ארבעת המחנות. זאת אומרת, הוא תפס את מקומו של שבט לוי בארץ ישראל. ושבט לוי הוא עוסק ביורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כאן אגב המקום קצת להסביר משהו על שבט לוי. שבט לוי קיבל נזיפה מיעקב אבינו, כן? שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אתה בנפשי, בקלה מתכת יהודי. מה יש ליעקב נגד שמעון ולוי? זה ברור שזה לא על מעשה שכם שהוא כועס, כן? כי הרי מעשה שכם היה מצווה. אז אם כך, מה יש ליעקב נגד שמעון ולוי? משהו באופי שלהם, לא משהו במעשים שלהם. הם כלי חמאס מחירותיהם. הם אנשים מסוכנים בגלל שהם אלימים. הם אנשים פנאטים דתיים. עכשיו, האם פנאטיות דתית זה טוב או זה רע? זה תלוי. יש מצבים שאנחנו זקוקים לזה. למשל, כדי לקנא מדינה, היינו צריכים אותה. במעשה העגל, היינו צריכים אותה. מי לשם אליי ויעשו אליו כל מיני לוים. בימי החשמונאים היינו צריכים אותה. אם כן, זה חשוב שיש אנשים כאלה. אבל שהם לא יהיו מקובצים במקום אחד. כן, תארו לעצמכם, כל בני לוי בעיר אחת בישראל, נורא. אי אפשר, עיר שכולה תלמידי חכמים. אי אפשר. כן, רבי עקיבא ציווה לבנו, אל תגור בעיר שכולה תלמידי חכמים. אגב, באיזה עיר היה חי רבי עקיבא? אל תענה. כן? אבל מי שרוצה לדעת, זה כתוב בגמרא. מה? אמרתי לא לענות. כן? יעקב אבינו, אם כן, אמר יעקב אבינו, בסודם, כשהם ביחד, אל תבוא נפשי. אבל צריך שיהיה פתרון. מה הפתרון? החלוקה ביעקב, הפיצה בישראל, יצאו להתיישבות, יהיה אחד פה, אחד שם, אחד כאן, יהיו עד רבה, לברכה, וזה מה שמשה משלים ואומר, על ידי זה יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כן? זאת אומרת, אין פה דווקא ניגוד בין אחד לשני, משה בא להשלים את מה שיעקב לא השלים.
ומה שמעון התברך
את משה? שמעון התברך יפה מאוד. כתוב כאן, שמה, שם כל יהודה. אז זה שמה? כן? וכאן המדרשים אומרים, שנתן ברכה לשמעון, אלא שצירף את נחלתו לנחלת יהודה. זאת הברכה של שמעון. אבל לא מזכירים את שמעון במפורש, בגלל שהם היו הגורם העיקרי בחטא בעל פאור, וזה היה קצת לפני הסיפור הזה. אז עדיף להשתיק, כן? לא לדבר יותר מדי על שמעון. אבל אם תשימו לב, יש פה סדר מיוחד לשבטים שלא מתנו אותו בכל התורה כולה. ראובן, יהודה, לוי, בנימין, יוסף, זבולון, יששכר, גד, דן, נפתלי ואשר. סדר מוזר מאוד, לא מצאנו כדוגמתו בכל התנ"ך כולו. אז אם תסתכלו בספרי, יש רמז כיצד להבין את זה. תסתכלו בספרי, זה למעלה, איפה שמתחיל הרבע, איפה שכתובות האותיות ועד זין. קצת מתנחל בעצם. טוב, נתחיל מההתחלה למעלה, כן? ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר, מגיד הכתוב שכשפתח משה לא פתח בצורכיו של ישראל תחילה, שפתח בשבחו של מקום. משל למה הדבר דומה? ללאיתור שהיה עומד על הבימה, ונזכר לו לאחד לדבר על ידיו, לא פתח בצורכי אותו האיש תחילה, עד שפתח בשבחו של מלך. אשרי עולם ממלכו, אשרי עולם מדיינו, עלינו זכה חמה, עלינו זכה לבנה, והיו הכל מתלצים עמו. ואחר כך פתח בצורכי אותו האיש וחזר וחתם בשבחו של מלך. אך משה רבנו לא פתח בצורכם של ישראל עד שפתח בשבחו של מקום, שנאמר, ויאמר השם מסיני בא וזרח. ואחר כך פתח בצורכם של ישראל, שנאמר, ויהי בישורון מלך. וחזר וחתם בשבחו של מקום, שנאמר, אין כאן ישורון. אך דוד מלך ישראל לא פתח בצורכם של ישראל תחילה, שפתח בשבחו של מקום, שנאמר, הללויה שירו לה' של חדש. וחזר ופתח בצורכם של ישראל, שנאמר, כי רוצה השם בעמו. וחזר ופתח וחתם בשבחו של מקום, שנאמר, ומרות את מקרונה. ואף שלמה לא פתח בצורכם של ישראל תחילה, עד שפתח בשבחו של מקום, שנאמר, מי אל כמוך השומר הברית והחסד לעבדיך הולכים לפניך בכל ליבם. ואחר כך פתח בצורכם של ישראל, שנאמר, אהבתי בארץ. וחזר וחתם בשבחו של מקום, שנאמר, מה השם מנוחתך. ואף 18 שתקנו חכמים הראשונים שיהיו בישראל מתפללים, לא פתחו בצורכם של ישראל תחילה, עד שפתחו בשבחו של מקום, שנאמר, האל הגדול הגיבור והנורא, קדוש אתה ונורא שלך, ואחר כך מתיר אסורים, ואחר כך רופא חולים, ואחר כך מורים אנחנו לך. טוב, יש פה קצת בעיה של גרסאות, כן? אנחנו לא מתפללים כך. אבל כאן נאמר שתפילת 18 דומה לפרשת אותה ברכה. נאמר כך, האל הגדול הגיבור והנורא, זה מה שאנחנו אומרים בברכת אבות. קדוש אתה ונורא שלך, מתי אומרים את זה? בברכת אתה קדוש, אבל של ימים נוראים. קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוהים בעדיך. ואחר כך מכיר אסורים ואחר כך רופא חולים, כלומר זה הברכות האמצעיות, ואחר כך מודים אנחנו לנו. עכשיו אם כן, רמז לנו כאן הספרי שסדר השבטים כאן מקביל לסדר הברכות בתפילת 18. והדברים ברורים לחלוטין עכשיו, תסתכלו בפרשת אותה ברכה. פסוק ו' יחי ראובן ועל ימות. זה כנגד ברכת אתה חונן לאדם דעת. ידוע כאשר ראובן אמר ליעקב אבינו את שני בני תמיד אם לא אבינו אליך, מה אמר יעקב? הוא לא אמר כלום. אלא רש"י אומר מדוע יעקב לא אמר כלום? כי יעקב אמר בליבו בכור שוטה הוא זה. מה חסר לשוטה? דעת. אם כן יחי ראובן ועל ימות, זה מי שמתפלל לדעת, אתה חונן אדם דעת. אחרי זה, יש ברכתו של שמעון, כן? ויומר, וזאת יהודה ויומר, שמה השם. שמה השם, אמרו חז"ל, זה כנגד שמעון. זה ברכת, נו, נו, הרוצה בתשובה. לא, זה לא חשוב לפי הסדר, פשוט מאוד. הרוצה בתשובה. שמעון הוא זה שחטא בברית בבעל פאור, ולכן עיקר הצורך שלו לחזור בתשובה זה עליו. לכן עליו אנחנו אומרים שמה השם כל יהודה, זה כנגד שמעון. מה עם יהודה עצמו? כנגד ברכת? נו! זה לא כל כך מסובך עכשיו. חנונה מרבה לסלוח, נכון? כי יהודה הוא הראשון שתשובתו נתקבלה ונסלח, לכן חנונה מרבה לסלוח, זאת בקשתו של יהודה. פשוט מאוד. עכשיו, אל תגידו לי שלא תדעו מה הברכה מכוונת כנגד לוי. נו, גואל ישראל. למה? מהי ברכת גואל ישראל של תפילת 18? על מה אנחנו נתפללים שם? על גאולה פרטית בזמן הגלות. הגאולה האמיתית, כלומר הקמת המדינה, זה בתקע בשופר גדול לתרותינו. אבל ברכת גואל ישראל היא הצלה מן הצרות בכל דור ודור. זאת אומרת, מי מסוגל להושיע את ישראל באופן נקודתי לשעתו, זה שבט לוי. וזה בעצם מה שרש"י מדבר כאן על מלחמת בני חשמונאי שעשו הלוויים. אחר כך, מה נשאר לנו? בנימין, נכון? בנימין זה ברכת? הולכים לפי הסדר, ריבונו של עולם. רופא חולה עמו ישראל. אנחנו הולכים לפי הסדר של 18, לא מבין את זה. רופא חולה עמו ישראל. מה התפקיד של הרופא? הזוהר אומר, התפקיד הראשון של הרופא זה ליצור הגנה לחולה. חופף עליו כל היום ובין כשפיו שחל. זה התפקיד של הרופא. רק לא להרוג את החול. כן. וליוסף אמר מבורך את השם ארצו כנגד ברכת השנים. יפה, טוב, פה לא סב, זה לא מסובך כל כך, נגד שמיים, מיטל, מתהום רובץ תחת, נגד תיבות שמש, גרש ירחים, זה ברור, זה ברכת השנים. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך כנגד ברכת תקם שופר גדול, נכון? מה זה קשור? על מה אנחנו מתפללים בתקם שופר גדול? לצאת מעבדות החירות. לצאת מעבדות החירות. שמח זבולון בצאתך. מה? זה היכולת לצאת. זה, זה, זה אנחנו מתפללים. מה? הוא יוצא. כל מה שהוא יודע לצאת. זה אחד שיודע לצאת. וישכר בעוליך כנגד ברכת השיבה שופטינו, נכון? זה מה שאנחנו מבקשים, תלמידי חכמים, דיינים, שיהיו ראויים וסנהדרין. יכן, וישכר בעוליך. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד כנגד ברכת לא, אמינים זה לא. ברכת אמינים זה כנגד דינה. כן? זה כנגד דינה וזה לא. זה לא תוגן לך תחילה. זה תוגן מאוחר יותר. כן? ולמה דינה כנגד ברכת אמינים? כי ברכת אמינים, אמינים ביקשו לבטל את ההבדל בין ישראל לעמים. וזה בדיוק מה שביקשו על ששכם לעשות. ולכן דינה צריכה להתפלל ולומר את ברכת אמינים דווקא. עכשיו גד, כן? מה נשאר לכם? על הצדיקים, נכון? איך זה כתוב בגד? תסתכלו פסוק, קפל ויער ראשית לו, כשם חזקה כמו חוקק תפול, והייתי רשם, צדקת השם עכשיו ומשפטת את ישראל. הוא יודע להיות מן הצדיקים. ולדן אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן כנגד ברכת בוני ירושלים. מה הקשר? היפן מדבר על הגולן, נכון? יזנק מן הבשן. אבל ראשיתה של ירושלים זה בגולן. כתל החרמון, היורד על הררי ציון, כי שם שיבה השם את הברכה חיים בדבר. ולנפתלי אמר, נפתלי שבע רצון, כנגד ברכת? מה? כן, מצמיח קרן ישועה. נכון? למה? לא יודע, לא הצלחתי להבין. ולאשר אמר, זה קרש משהו בבית. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, זה ברכת שומע תפילה, תובל בשמן רגלו. כשאדם תובל בשמן רגלו, סימן שכבר כל בקשותיו נתמלאו. זה ברכת שומע תפילה. כי אתם רואים פה שחז"ל רמזו לנו במשפט אחד את כל סדר הברכות האלה. אבל, ואפשר לומר כן, זאת הברכה אשר בירך משה בני ישראל, הוא בירך אותם שהם מכוונים כנגד הברכות של תפילת 18. כלומר, זאת, זה הכוח המיוחד של עם ישראל לקרוא את השם ולהיענות בתפילתו. אבל אם תשימו לב, יש פה רמז הרבה יותר עמוק בסדר של, של השבטים. ידוע שעם ישראל נקרא בשם אדם. כן? אנחנו צלם אלוהים השלם, המלך. ולכן סדר השבטים כנגד איבריו של האדם. נתחיל מראובן. ראובן נאמר יחי ראובן ועל ימות. כן? החלק שמת באדם זה הרגליים. נאמר מפורש, רגליה יורדות מעלית. וזאת יהודה ויאמר, שמע השם כל יהודה ולאמור, תבינו ידיו אב לו, אם כן, יהודה זה הידיים של כנסת ישראל. ידיו אב לו. ולנביא אמר, תומך ויאמר, ואורך לאיש חסידך, לא תחייג גם? מה? לא, תסתכלו בפסוק י' ברך השם שלו, ופועל ידיו יוצא, מחץ מותניים כמה. כלומר, מי שלוי נלחם נגדו, זה נגד המותניים. אומר רבנו סעדיה גאון, מדוע? משום שבפסל שראה דניאל, כשהוא ראה את ארבעת המלכויות, בבל, יוון, פרס ואדום, הוא ראה את הפסל גדול, שמותניו היו מנחושת כנגד מלכות יוון, ולכן לוי נלחם במיוחד נגד מלכות יוון, מחץ מותניים כמה. אם כן, לוי הוא המותניים של כנסת ישראל. לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שחל. אז מה הוא? הכתפיים, פשוט. מה יוסף? הצבא, כמובן. הרי הוא מבורך ממגד שמיים וממגד תהום עובד את תחת. הוא מחבר שמיים וארץ, כמו שהצבא מחבר בין הראש לבין הגוף. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצדך. ומה עושה זבולון? בכלכלה, נכון? מכן וכנגד, אפס. נכון? מה זה כלכלה? זה שם עליך. וישכר בעוליך כנגד האוזניים. הוא מעביר מפי השמוע. הוא התפקיד שלו ללמד את הנמש. ולגד אמר ברוך מחיר גד, כי להביא שכן וטרף זרוע קודקוד, ויר ושיפלו. מה כוחו של גד? העיניים. ולדן אמר, דן הוא אריה יזנק את הבשן, אם כן כוחו, האף, כן, כשאריה מזנק בלי שהוא הריח את הטרף, ולנפתלי אמר, נפתלי שבע רצון ומלא בקט השם, איפה משכן הרצון באדם? במצח, ולאשר אמר, ברוך נדים אשר, סובל בשמן רגלו, על זה אמר קהלת, אמר, קהלת, כן, בכל עת ובגדיך הלבנים, ושמן על ראשך על יחסר, וכנגד השערות. כן, אתם רואים פה שסדר השרדים כנגד שיעור הקומה של האדם, כי עם ישראל הוא גילוי של שיעור קומה עליון בעולם הזה. וזאת הברכה של בריאת משה את בני ישראל לפני מותו. כן, יש לנו פה הסבר כלשהו לסדר של הברכות, כשבעצם המטרה המרכזית של הברכות זה לברר מי ראוי להיות כלי להשראת השכינה, וברענו שזה דווקא בנימין, משום שהוא מאחד בין השבטים. ולכן לא במקרה, נפל בחלקו בית המקדש, ועוד מקום חשוב אחד נפל בחלקו, יריחו. כן? יריחו, נקודת האיחוד של עם ישראל, אנחנו נותנים להמשך. תראו בפסוק, בפרק ל"ד, פסוק א', ויעל משה מערבות מואב, אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו. ויראו השם את הארץ, כל הארץ, את הגלעד עד דן. דרשו חז"ל, מה זה הגלעד? רש"י על הפרשה. מה זה גלעד? זה בית המקדש, זה רש"י. מאוד מוזר. מה? למה רש"י רואה לנכון לפרש את הגלעד דווקא המקדש? זה פשוט מאוד, כי זה הנושא של הפרשה. אצל מי ראוי להיות המקדש? לכן הגלעד זה המקדש. אבל אמרנו שהמקדש זה בבנימין. נו, וירשו הנגב את פלישתים, נו, ובנימין את הגלעד. זה פשוט מפורש. כן, בנימין יורש את הגלעד, כלומר את המקדש. זה חלקו. ואגב, אם תשימו לב, בעצם אפשר לסכם את כל התורה כולה בצורה כזאת. אם ניקח, נגיד, אדם שמעולם לא קרא את החומש, והוא קורא את זה באופן אובייקטיבי, בלי לשים לב בדיוק לכל מיני פרטים. הוא קורא בבת אחת מבראשית עד לעיני כל ישראל. אומרים לו, מה קרה לך? הוא אומר, תשמע. אני אסכם לך את זה בכמה משפטים. קראתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל לברוא את האדם, והוא ברא את האדם בשביל לברוא את עם ישראל ולתת להם את התורה כדי שיקלטו לארץ ישראל ויבנו לו שם את בית המקדש. זה בעצם סיכום כל התורה כולה. עכשיו נסכם את זה עוד קצת יותר קצר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שבני ישראל יבנו לו את בית המקדש. ולכן זה הנושא של הפרשה האחרונה. כן? על זה נאמר במדרש שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה, הוא מתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. זהו התוכן של כל הבריאה כולה. ולכן רש"י מביא את הדרשה כפשוטה. הפשט של הפסוק, ויראו את כל את הגלעל, זה הכוונה בית המקדש. אחר כך יש כל הפרטים, כיצד מגיעים אל המקדש. את הגלעל עד דן, יראו את שמשון. ואת כל נפתלי, יראה לו את ברק ואת דבורה. ואת ארץ אפרים ומנשה, יראה לו את יהושע בן נון ואת גדעון. ואת כל ארץ יהודה, יראה לו את עתניאל בן קנז. עד הים האחרון, זה רש"י כבר מפתיע אותנו, בעצם זה הציפרי מפתיע אותנו, מה זאת אומרת עד הים האחרון? עד היום האחרון. כלומר, כזאת הוא יראה לו את כל ההיסטוריה כולה. אחר כך זה חוזר, ואת הנגב ואת הכיכר בקעת יריחו, בקעת מרים הצוהר, זה שוב מאורעות תקופת השופטים. מה, הכיכר זה שלמה המלך שיצק את כלי המקדש בכיכר הירדן, וכו'. כלומר, מה קרה שבאמצע התיאור של הארץ, המתאר לפני משה את ההיסטוריה העתידית, כל המאורעות שמוזכרים, זה מאורעות שקורים במאות השנים שאחרי משה, חוץ ממה שנוגע לארץ יהודה עד הים האחרון, והכוונה עד היום האחרון של הבריאה, של ההיסטוריה. אתם מבינים את הקושי. כן? מה פתאום באמצע המאורעות מרגיעים עד ימות המשיח. פשוט מאוד. זה נכון שמטרת הבריאה זה בית המקדש. וזה נכון שמי שראוי לך, שיבדק חלקו בית המקדש, זה שבט בנימין. אבל שבט בנימין איננו מסוגל להנהיג את העולם מבחינה פוליטית. כלומר, מי שצריך להנהיג את עם ישראל עד אחרית הימים, זה דווקא שבט יהודה. לכן, כשהקדוש ברוך הוא מראה לו מי ראוי שיבנה בו חלקו בית המקדש, ובתחת הקדוש ברוך הוא גם מראה לו מי צריך להנהיג את האומה עד אחרית הימים. ולכן הוא מראה לו את כל ארץ יהודה, עד היום האחרון, עד היום האחרון של ההיסטוריה, שבית יהודה הוא זה שצריך להנהיג, כי בידו הכוח הפוליטי. יש פה גם הערה חשובה, בקעת יריחו, חז"ל אומרים בבסיפרי, זה לא צולם לפניכם, אבל לא נורא, מה זה בקעת יריחו? מלמד שהראו את גוג ואת כל המונו שעתידים ליפול בבקעת יריחו. כלומר, נחלת בנימין מסוגלת לשני דברים, לאחד את כל שבטי ישראל דרך ירושלים, ולאחד את כל העמים למלחמה נגד ישראל במקדש יריחו. ושתי הנקודות האלה נמצאות בנחלת בנימין, והן נקודות הבירור של המהות של עם ישראל. המהות של עם ישראל כלפי עצמו בירושלים, כלפי אומות העולם ביריחו. ראשית הכיבוש היה ביריחו, אחרית הכיבוש גם כן ביריחו. ולכן זה לא במקרה שנקודת החיכוך בינינו לבין האומות זה דווקא בנחלת בנימין, ודווקא בנקודה הזאת, ביריחו. אם כן, דברים גדולים צפויים לנו. עכשיו, בזה, אגב, דילגתי על פסוק חשוב בסיום הברכות. זה פסוק כ"ו. משה, כשמסיים ישראל לברך את עם ישראל, אומר, אין כעת ישועון. רוחב שמיים בעזרך וגאוותו שחקים. הכתוב קצת קשה, אפשר להגיד אין כאל, ולמי הוא אומר את זה? לישורון. ישורון זה עם ישראל, אומר אין כאל, יודע לישורון, אין כאל. חז"ל התפרשו קצת נועז יותר, אמרו ככה, אין כאל. נו, ומי כאל בכל זאת? ישורון. אין כאל חוץ מישורון. כן, מדוע? מפני שהקדוש ברוך הוא רוכב שמיים בעזרך. כלומר, התגלות השכינה בעולם הזה תלויה בנו. אם כן, אין כאל, אבל מי כאל? ישורון. כן? וזה, על זה אמר הגאון מווילנה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אני יודע שזה לא הדעות שאמר את המשפט הזה, אבל הפירוש שלו הוא המיוחד. מה זה אין מוקדם ומאוחר בתורה? מסביר הגאון מווילנה, אתה רוצה לדעת מה זה כל התורה כולה, תראה את האין המוקדם ואת האין המאוחר בתורה. כלומר, המקום הראשון בתורה שבו מופיעה המילה אין, והמקום האחרון בתורה שבו מופיעה המילה אין. ואז תדע את כל התורה כולה. המקום הראשון שבו מופיעה המילה אין, נו, והאדם, עין, לעבוד את האדם. מה המקום האחרון? אין כאל ישועון. כלומר, בראשיתה של התורה, האדם עין. הוא עדיין שום דבר. אבל באחריתה של התורה, כשאדם יודע שאין כאל, אז מתחיל להיות כאל. כלומר, כשהאדם מוכן לחיות בענבה כלפי האל, אז הוא יהיה משורון, ואז אפשר להגיד עליו, אין כאל, מי כאל משורון. וכאן משה מגלה לנו סוד אחד, שרק באחרית התורה היה מסוגל לכתוב אותו, כנראה, זה פסוק הזין, מעונה אלוהי כלב. מה זה מעונה אלוהי כלב? משה פירש את קצת יותר בספר תהילים. תפילה למשה איש האלוהים, השם, מעון אתה היית לנו בדור בדור, ותרם הרים לגלל. מה זה מעון אתה היית לנו? כביכול, לפני שנהיינו, לפני שהערים יולדו, היינו בתוך הפעם. זה רעיון כמו שזה פנטאיסטי, שכביכול כל ההוויה כולה נמצאת בתוך האלוהות. כן? אבל זה רעיון שאפשר לומר אותו רק אחרי שעם ישראל מקבל את כל הברכות, ואחרי שעם ישראל מגיע לשלמותו, אז אפשר לגלות את זה שלת אתר פנוי מיני, שכל העולם כולו מלא מכבוד השם. לכן משה אמר את זה רק בסיומה של התורה. עכשיו אני רוצה להתייחס, אני אשר לראות קצת דקות, להתייחס לשאלה הקשה שנופיע בפסוק ה. וימות שם משה עבד השם בארץ מואב אבי השם. מי כתב את זה? אז בגמרא, בסרט הבא בגמרא, יש שתי דעות, גם בספרי.
גם משה.
יש דעת שאומרת, יהושע כתב, כי הרי לא יכול להיות שמשה יכתוב דבר שאיננו אמת. ומשה לא יכל לכתוב בחייו, ויעמוד שם משה. אם כן, יהושע כתב את זה. אבל יש פה איזה קושי. לא ייתכן שמשה ייתן ספר תורה לבני לוי, שהספר הזה יהיה חסר. כתוב, כחלות משה לכתוב את כל דברי התורה הזאת, עד תומן, כן, הוא כתב את הכל. אז אם כן, יש בגמרא, בדעה של אחד התנאים, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, מכאן ואילה, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמה. טוב, זה לא כל כך מובן. וכי בגלל שמשה כותב בדמה, אז זה פחות לא נכון. זה עדיין לא נכון, משה לא אומר. יש כאלה שאומרים, ראיתי פירוש כזה, שמשה כתב עם הדמעות שלו. כלומר, כל התורה כולה הוא כתב בדיו, ואת הפסוקים האלה הוא כתב בדמעות. אז הוא באמת כתב, אבל הוא לא כתב בכתב שקשר, וגם זה לא כתב כל כך ניכר, ולכן זה בסדר. משה כתב את כל התורה כולה, אבל את זה הוא לא כתב באופן הניכר. נו, זה שערי דרשות לא ננעלו. אבל, אם נדייק בדברי חז"ל, נשים לב כאן לדבר עמוק. עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר, וכותב. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה זה התורה שהקדוש ברוך הוא אומר? אין גבול לתורה שהקדוש ברוך הוא אומר. זו תורה אינסופית. זה מיליארדים, מיליארדים, אין סוף של אותיות מעורבבות. זה התורה של הקדוש ברוך הוא. מישהו יכול לקרוא את התורה הזאת? אף אחד לא יכול. לכן כשהקדוש ברוך הוא היה אומר, משה היה אומר עוד פעם, והופך את התורה לתורה הכתובה לפנינו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר, וכותב. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, וימות שם משה, משה לא יכול לכתוב דבר כזה. לכן אמר, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב. משה לא אמר כלום. הוא כתב מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אתם יודעים איך זה היה נראה מה שמשה כתב? תערובת של אותיות. הוא כתב את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זה היה תערובת של אותיות. אי אפשר היה לקרוא את זה. איך יודעים שזה תערובת? משה כותב בדמה. מה זה דמה? מדמה אצל חז"ל. מערבב. מערב תרומה וחולין. נקרא מדמה. אם כן, משה כותב בדמה, כתב אותיות מעורבבות. בא יהושע, ואחר כך חתך את המילים. והפך את זה למילים, וימות שם משה, את השם. אם כן, שניהם אמת, ואין מחלוקת ביניהם. מכאן למדנו את התפקיד הגדול של משה, שהיה מסוגל להבין את כוונת הבורא, כיצד להפוך תורה של אינסופיות של אותיות, לתורה מוגבלת במילים שלנו. כן? אבל מכאן ואילך, משעה שמשה נעלם, הוא מסר לנו את הכוח הזה להוציא אל הפועל את התורה האינסופית של הבורא במושגים אנושיים, הוא מסר את זה לבני ישראל, ועל זה נאמר, וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל. חג שמח.